טוב, אז ככה. חברים יקרים, אנחנו הגענו לסוף של שלושה פרקים. מי שהיה במסע הזה, בסוף מרוויחים, אבל זה מסע קשה. אנחנו עברנו השנה, פרק א', ב', שזה כוחות הנפש. קודם כל, ההקדמה של הרמב״ם. ההקדמה היא חשובה, כי הרמב״ם מסביר, כי אנחנו רוצים ללמוד מוסר כדי לבנות אישיות. האישיות פה, זה הנקודה המרכזית של כל הספר. לבנות אישיות. בדיוק היום ראיתי בספר משלי, המגמה של הספר בספר משלי זה ללמד את הילדים מוסר. מה זה מוסר? זה לייצב את האישיות שלנו. זה המגמה שלנו, לייצב את האישיות שלנו ועיצוב האישיות של הילדים. זה מה שאנחנו מבקשים, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. הדבר הזה מאוד מאוד חשוב, וזה עבודת חיים בסוף. להכיר את הכוחות שפועלים בתוכך, פרק א' וב', ג', להבין את הבעיות המידותיות, ד', רפואת המידות, כיוונים. הרמב״ם, יש לו שיטה ייחודית בשמונה פרקים, והוא כותב שצריך הרבה מאוד לחזור על דברים שאתה עושה. כוח החזרה, ההרגל, לעבוד מבחוץ אל הפנים, לעשות דברים חיצוניים שמשפיעים על הפנים. זה נקודה חשובה. וכל בן אדם צריך לפעמים לדעת על מה הוא עובד, על איזה מידה הוא רוצה לעבוד, איזה תוכנית יש לו, האם יש לו תוכנית עבודה. הדברים האלה הם מאוד יסודיים, בגלל שבסוף אדם יכול לעבור חיים שלמים ולא להתעסק במידות שלו. להתעסק בדעת, להתעסק בלימוד, זה מאוד חשוב הלימוד. אבל הלימוד הוא צריך לחול על כלי, בתוך כלי. אם הכלי יש לו חור, אם אתה שם מים בתוך כלי עם חור, אז המים לא יישארו שם. וככה הרמב״ם רואה את זה, שקודם כל בניית הכלי, בניית המרחב האישיותי. כשבן אדם בונה מרחב אישיותי, אתה יכול להכניס בפנים דברים. מה למשל? תורה. מה למשל? מצוות. אדם שיש בו חורים, במרכאות כמובן, יש בו חורים בכלי שהוא בנה, אז המצוות והתורה אין להם כל כך איפה להתקיים שם, איפה לחול שם. ולכן המצוות מתחילות מגיל 13. עונש מקבלים מגיל 20. אתם עוד לא בן 20, אתם נכון? אני עוד לא. בקיצור, גיל 20. מצוות 13, עונש 20. מידות, מתי מתחילים? מאיזה גיל? אפס. נכון? אתה מחנך את הילדים שלך? מאיזה גיל? אתה מחכה? אתה מחכה שבן 13 להגיד לו שצריך להתנהג יפה, וצריך אסור לקלל, וצריך להיות ענה? לא, אתה מגיל אפס. למה? כי זה הכלי. זה האישיות. אתה רוצה לבנות אישיות. לבנות אישיות זה מגיל אפס. לא מגיל 13, מגיל 13 זה אבי. זה 20 בלב. אישיות בונים מגיל אפס. אז למה לא מצוות מגיל אפס? כי מצוות זה תוספת. תוספת על מה? על האישיות שלנו. ולכן אדם בסדר הנכון של הפעולות זה קודם כל לימוד מוסר. מוסר, וזה אני חייב לחזור על זה כי זה, על זה עומד כל הספר. מוסר זה מלשון יוד, זה משורש יוד סמך רש. הרשע הרש מתעסק הרבה בשורשים, אז הוא מביא מפסוקים שמוסר זה לייצב את האישיות, ולפעמים זה דורש עמל, זה דורש עבודה, לכן ייסורים. אבל הוא לא לומד את זה מייסורים, הוא לומד את זה מוסרות, מוסרות. מה זה מוסרות? כמו של סוס. אתה מחזיק במושכות האלה, לא נקול במושכות, אבל זה משהו שאתה מחזיק את הסוס. אתה אומר לו לעצור, אני לא יודע, אף פעם לא אחת, זה הסוס, אבל אני מבין בסרטים ש... לעצור, זה ככה, ימין, השמאל, האחור, אני לא יודע איזה מקום. אבל אין אחורה מסוסים ככה, אבל זה סיבור מקרים. אז אני לא יודע, אבל זה לכוון. כל עבודת המוסר האישית והעבודה המוסרית החינוכית היא לכוון. לכוון את האדם, את עצמנו, את הילדים שלנו, את האנשים שאתה מחנך אותם, לכוון אותם, לייצב אישיות רצינית, טובה, עם הרגלים טובים, לחנך לערכים, זה לכוון. ולכן מוסר זה לא אילוף. מה ההבדל בין אילוף למוסר? אילוף זה שאני בא ואומר, תעשי ככה. אם לא תעשי ככה, תקבל עונש או פרס או עונש. ואז אתה עושה, לא בגלל שזה מהכוחות שלך, אלא זה בגלל שמשהו ביקש ממך. זה לא אילוף. חינוך ועיצוב אישיות זה לבדוק קודם כל מה התכונות המיוחדות של הילד. ואחרי שאני רואה את התכונות המיוחדות של הילד הזה, אני לוקח את זה ומעצים אותם. זה עבודה מוסרית. ולכן, יש לנו המון המון עבודה מוסרית, אינסופית בעצם בחיים שלנו, כדי להתקדם במוסר. זה מה שיש לנו בפרק א' וב', כוחות הנפש, ג' ד', חולי הנפש, אמר אומר שכולנו חולי נפש, זה טוב להיות חולי נפש, כי זה חולי, לא באמת אנחנו. פרק ד' זה תרופות, רפואת הנפש, פרק א' ו' זה בכל דרכי חדאיו, שכל הפעולות צריכות להיות לשם שמיים, לשם השם, וכל מה שאתה עושה, זה לשפר את האישיות לכיוון אחד, למטרה אחת, תסתכלו, פרק חמישי תחזרו על זה. פרק שישי זה החסיד, מול הכובש את יצרו, זוכר? לא יודע מי זוכר. אבל הכובש את יצרו והחסיד, החסיד הוא מעצמו עושה את הדברים הטובים. הכובש את יצרו, הוא צריך להתגבר. אומר הרמב"ם, בדברים מסוימים, להתגבר זה יותר טוב מהחסיד. למה? אז הוא מחלק. יש מצוות כאלה, שאם אדם רוצה להרוג בן אדם, אז הוא מתגבר, זה לא משהו. אבל אם בדברים שאסור לאכול בשר וחלב, והוא רוצה לאכול בשר וחלב, והוא מתגבר, אז זה מראה שהוא עבד השם. ודיברנו באריכות על הדבר הזה. אז זה פרק חמישי, שישי, שביעי, זה פרק על הנבואה. לא למדנו אותו. לא למדנו אותו בגלל שזה פרק שהוא לא קשור כל כך לספר, הוא קשור במובן הזה שהרמב"ם אומר שמי שיש לו מידות מתוקנות, הוא לא פחות מנביא מבחינתו. ולכן יש איזו חשיבות גדולה לנבואה. אבל לא למדנו. שם הרמב"ם מסביר, זה שיעורי בית, הקיץ, הרמב"ם מסביר שם באריכות מה ההבדל בין נבואת משה רבינו ונבואת כל הנביאים. שמשה רבינו היה יכול לדבר עם אלוקים, והנביאים היו רואים את זה במראה, בחידות, במסרים עליוני, זה אחד, שתיים, שכל נביא הוא היה מתפרק. כאילו מה זה מתפרק? הוא היה נופל, יוצא מהגוף, כאילו דברים. מזעזע את הגוף הנבואה, כי זה דבר השם שנכנס אליו, משה רבנו היה מדבר איש כאיש של חברו, אי אפשר להבין את זה. אי אפשר להבין את זה, אני לא מבין את זה, אז בסדר. אבל ישעיהו שהוא לא היה כתל כאן, ירמיהו וחזקאל, הם היו נופלים על פניהם ומתנבאים ברמה כזאת שכאילו הגוף היה מתפוצץ כאילו מדבר השם. גם זה אני לא מבין. אבל אני מבין שזה יכול לקרות. אבל אצל משה רבנו זה דברים מופלגים. זה פרק שמיני. פרק שמיני, שהיום אנחנו רוצים לקרוא את סופו, פרק שמיני הוא פרק של הסיום כי הוא נספח. הוא נספח על הבחירה החופשית. כי כל הספר הזה הוא לא יכול להתבסס בלי היסוד שלו. והיסוד שלו, שאדם בוחר. אדם בוחר. כל מה שאומרים לכם בפסיכולוגיה המודרנית או בכל מיני הרצאות, בכל מיני דברים שאתה בעצם מוכרח לעשות דברים, הרמב"ם קורא לזה כפירה. זה כפירה בתורה, כי התורה נותנת כלים לאדם לבחור מה שהוא רוצה. האמת היא שלפעמים זה יותר קשה לבחור ולפעמים יותר קל לבחור, אבל תמיד אנחנו יכולים לבחור. האדם, מה יש בו? יש בו תכונות. כל אחד פה שהוא נמצא פה, יש לו תכונות מסוימות שהוא נולד איתן. ואחר כך הוא בנה את עצמו עם חברים, ועם משפחה, ועם חברה, ועם סביבה. זה מה שיש בך. האם בגלל שנולדת בשכונה מסוימת, להורים מסוימים, עם תכונות מסוימות, אתה חייב לעשות דבר כזה או אחר? הרבה אומר, ב-100% לא. לפעמים זה מאוד קשה. לפעמים לצאת מדברים קשים, זה דורש עבודה מטורפת. זה דורש המון 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 עמל. אבל אין דבר כזה שאדם מוכרח לעשות. למה הרבה זה כל כך חשוב לו הדבר הזה? כי אם אדם מוכרח, אז אין תורה. התורה מאבדת את ה... אין המלאכות. כי בתורה יש שכר ועונש. בתורה זה עבודת האדם. התורה צריך לבחור בתורה, לבחור בחיים, לבחור בטוב, לבחור ברע. אין לך זה בשלום. אז אין בעצם שיניים לכל מה שכתוב בתורה. אם אני מוכרח לחתור, חלילה, אז למה שהקדוש ברוך הוא יביא לי עונש? זה נכון שלפעמים הפיתויים הם מאוד מאוד גדולים. אבל אל תחשוב לרגע שאתה חייב. אתם איתי חברים? זה עשינו טיפ-טיפה סבב פה, זה חשוב. מעניין, דרך אגב, שנה הבאה, אני יוצא לחופשה, אני יש לי הפרטים, אחרי המון שנים. נראה לי שאני נראה משהו אחר.
מה עובד
לנו?
מה? מה עובד לנו?
לא, אני חושב שאני אצטרך ללמד את שיעור א', כי הרבוע זה הולך. זה ממש חום הספינה. מה?
זה שיעור?
מה?
אגב 50?
זה מתקבל על 50. אבל נראה לי שמסעד ישן זה מאוד מאוד חשוב. הספר מאוד מאוד חשוב. טוב, אז מומחה, לא מומחה, אבל יכול להיות ש... ננסה לתת איזשהו מעניין, ננסה. לא יודע, תלבט. מה דעתכם בנושא? מה? אני חושב שבתחילת שנה אני אתחיל עם כניסה לעולם התורה, קצת חודש אלול ככה, טיפה להפס את האנשים, אם אני אצליח, ואז בחורף אני אתחיל... או שלא, מה אתם אומרים? אני באמת מתייעץ אתכם. חשוב לי. שוב יום חמישי הוא חשוב, אבל אני חושב שבשמונה פרקים יש נושאים מקבילים. זה לא שמונה פרקים. במסעת ישרים, אתה יכול לקחת את זה גם קצת לשם, לא? אני אגיד לכם...
שלא יצא כאילו הפסד, כי חבר שאני ואנחנו רוצים ללמוד, אז אתה לא יודעים מה, ואתם מדברים פה והם לא יראו. חבר שרוצים יותר לשמוע, אתה לא מדבר.
אז הם לא יראו לי. אני שומע, אתה אומר דבר מאוד, אתה מאוד חשוב. אז מה לעשות? תתחילו לזה של הידי. ויש לי לשאול, אתה יודע מה?
אפשר לא לראות את הכלום כזה, לדבר איתם, וזה הרבה כאילו... תתחיל ללמוד.
זה מה שהתכוונת, אתה אמרת שזה לא פה, זה פחות.
לא, מעניין רב אחר, אבל שאתה לא חושב כאלה פה, זה מאוד מאוד מסוות השרים.
מה זה?
אני שאתה רבי, אבל לא יודע מי מסוות השרים.
שומע.
אין רב אחר אולי שאתה יכול ללמוד את המסוות השרים?
לא יודע.
אני שמעתי לרבי את
זה. כן, אבל זה נראה לי ש... לא
יודע. מה שהוא
מסוות השרים? עוד מתלבטים בדבר הזה. שתפתי אתכם בהתלבטויות שלי.
איזה שיעור רמי.
שיעור גיר אליי.
מה?
איזה שיעור רמי יש לך.
אה, אתם מדברים בה. אני יודע. אני באדם פשוט, לא רואה. אבל יש לכם מערכת טובה, אני אתגמרת את המערכת. אני חושב שהיא טובה לגידי. יש לכם דברים טובים.
אבל
פה את
נמצא שנה הבאה לגידי?
כן. כן, יש לו שני שיעורים. עכשיו לא לגימי, אבל יש לי שיעורים. הוא יבוא ערב ובוא. לפי הימים שהוא ביקש, כי רציתי שישן. בעזרת השם. מקווה שיהיה טובה. והרמים יש לכם, נכון? אמרו לכם את הרמים. אמרו לכם לבחור, בחרתם בה? השתבצתם בה?
נגיע היום לא משוכחים.
אפשר להשתבץ פה?
כן, אפשר להשתבץ.
יש משהו רציני, כבר אתם כבר גדולים. ילדים בסך. אבל ילדים חמודים. יאללה, קדימה. עכשיו אני רוצה את הסוף. אני לא יודע אם יש לי את הסוף, אין הסוף. אני רוצה לראות את ההתייחסות של הרמב״ם. יש לך? יש לך? נשאר מזה העניין אל הדבר, יחויב לדבר בו מעט כדי שתשלם כוונת הפרק. פה בספר זה ברש מהם. אז הוא אומר ככה, אני חייב לדבר איתכם על עוד נקודה אחת. מה הנקודה? ואף על פי שלא רציתי להביא בו דברים כבר, אבל כבר הביא ההכרח לזה. והוא ידיעת השם העתידות. הרמב״ם הולך לשאול פה שאלה קריטית. מה השאלה שהוא שואל? הוא שואל ידיעת השם העתידות. מה השאלה? לפי שהיא טענה, אשר ניתן עלינו בה מי שיחשוב שהאדם מוכרח על המשמד והמרי. על כל הפרק שמיני, מה הסביר הרמב״ם? אנחנו לא מוכרחים, נכון? אנחנו לא חייבים לעשות דברים. אנחנו בוחרים. אומר הרמב״ם, אם הקדוש ברוך הוא יודע את העתיד, הקדוש ברוך הוא יודע את העתיד, ודאי. אז איך נעשה אחרת? זה שאלת הרמב״ם, של הקשה. הקדוש ברוך הוא יודע שאני עכשיו אקח את זה ואני אעשה אותו ככה. אז אני יכול לא לעשות את זה? הוא יודע. כתוב אצלו בספר, על איזה ספר, כתוב אצלו. אז אני יכול לא לקחת, אני בוחר, לקחת או לא לקחת. אני לוקח, זה היה כתוב בספר. אם היה כתוב בספר, אז אני מוכרח לקחת. אני חוזר לשאלה, תראו את מה שכתוב לפני. לפי שהיא הטענה שהיא טענה לנו, בא מי שיחשוב שאדם מוכרח על המשמד והמריק. המשמד והמריק, זאת אומרת, למרות בהשם, לעשות עבירות, או לשמוע בכל השם. נשמע. ושכל מעשה אדם, אין בחירה לו בהם. למה? או אם, ובחירתו תלויה בבחירת השם. הרי הקדוש ברוך הוא כבר קבע. דרך אגב, הרמב״ם כבר הזכיר שיש דברים אנחנו לא קובעים. מה אנחנו קובעים? גובה, טבע, הורים, תקופה, מלא דברים. נולדנו בתקופה מסוימת, משפחה? לא. להורים מסוימים משפחה? לא. תכונות מסוימת גם לא בחרנו, אפשר לשנות אותן, אפשר לעבוד עליהן, אבל החומר גלם שנולדנו איתו, לא נולדנו, לא בחרנו. מה עוד לא בחרנו? גובה, זה הדבר הכי. אמרנו שדברים אחרים, מספר זהות גם לבחר. בסדר. אומר הרמב״ם, ואשר הביא לזאת האמונה, שהוא יאמר, זה האיש, ידע השם בו אם יהיה צדיק או רשע. או לא ידע, סימן שאלה. מה אתם אומרים? השם יודע אם יהיה צדיק או רשע או לא? יודע. הנה, תאמר ידע, יתחייב שיהיה מוכח על אותו המצב אשר ידעו השם מקודם. או שתהיה ידיעתו בלתי אמיתית. שומע הרמב״ם, יש אפשרות אחרת. אם הקדוש ברוך הוא יודע דברים, אז הוא יודע. אם הוא לא יודע, אז אולי הוא לא יודע. איך הוא לא יודע? מה, הקדוש ברוך הוא יכול להיות שיש לו ידיעה שלא אמיתית? שהקדוש ברוך הוא לא יודע אם אני אקח את העת או לא? טוב, זה דוגמה טיפשית, כן? אבל יעשה עבירה או לא, יעשה מצווה או לא, הקדוש ברוך הוא לא יודע. מה אתם חושבים? יודע או לא יודע? כשאתה גם יודע מה אמרתם? יודע. אז אם הוא יודע שאני ארים את העת, אז אני יכול לא להרים את העת? אני יכול או לא? אני לא יכול. עכשיו יש לי בשר, חלב, אחרי בשר. יש לי פיתוי לאכול מהשוקולד אחרי הבשר. אז אני מתלבט, 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 בשר, עושה את העבירה. אבל מה היה כתוב אצל השם? שאני אכלתי חלב אחרי בשר. אז אני יכול לא לאכול את החלב אחרי בשר? אני מוכרח לאכול את החלב אחרי בשר, נכון? או מצווה. אני התלבטתי מניח תפילין, בסוף אני אומר, אני מניח תפילין. רגע, אתה מניח תפילין, אבל קצת אני שמחו מה היה כתוב, שהנחת היום תפילין. נו, אז יכולת לא להניח תפילין? הבנת את השאלה? קוראים לזה בעברית, ידיעה ובחירה. ידיעת השם, בחירת האדם. זה לא הולך ביחד? לכאורה, זה לא הולך ביחד. או שהשם יודע ואני לא בוחר, או שאני בוחר, וחלילה השם לא יודע. זה או זה או זה, לא שני ביחד. טוב, בוא נראה מה הרמב"ם יגיד. ואם תאמר שהוא לא ידע, זה מקודם, יתחייבו הרחקות עצומות ויהרסו חומות. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע? זה סדק עצום בחומת האמונה. שמע איפה? ממני מה שאומרו, והתבונן בו מאוד, כי הוא האמת בלא ספק. אני אסביר לך מה קורה פה. וזה, שכבר התבהר בחוכמה אלוקית רצוני לומר, מה שאחר הטבע, שהשם יתעלה לא יודע בדעת, ולא חי בחיים, עד שיראו ודעת שני דברים, כמו אדם ודעתו. לפי שאדם זולת הדעת ואדם זולת האדם, הם שניים. שלו היה השם יודע בדעת, היה מתחייב הריבוי. בין הנמצאים הקדמונים רבים, השם, הדעת אשר בו הוא ידע, החיים אשר בהם הוא חי, והיכולת אשר בו הוא יכול, וכן כל התארים, אבל זה לא ככה. אותם זכרתי לך, טענה קרובה להבנת המון בני אדם, אף כי הטענה והראיות אשר יבטאו זה חזקות מאוד מופתיות, והתאמת שהוא יתעלה תאריו, תאריו הוא. עד שיאמר שהוא הדעת, הוא היודע, הוא הידוע, הוא החיים, הוא החי, הוא הממשיך לעצמו חיים, וכן שאר התארים. ואילו העניינים קשים, אל תקבל להבינה בשלמות, משתיים, שלוש שורות לדבריו. ואומנם יוזגו לך מעין הידיעות בלבד, וזה עיקר גדול ולא תתיר, לשון העברים לומר חי השם, כמו שאמרו, חי נפשך, חי ברו. לא, זה לא קשור, חי השם, חי על החיים של השם. רצוני לומר, שם נשמח, כי הנשמח והסומר שני דברים חלוקים. חיי פרעה, פרעה זה משהו אחד, והחיים זה משהו אחר. אבל אצל השם, לא ישמח דבר לעצמו, כדי שחי השם עם עצמו, ועצמו חיה, ואינם דבר אחר זולתו, לא אמרו בסמיכות, אלא אמרו, חי השם. לא חיי השם, חי השם. לכן יש הבדלים בבורא פשוט, אנחנו ברור חי, חי עולמים, או חי עולמים. והכוונה שהוא בדעתו דבר אחד, מסביר. מה אומר הרמב״ם? אומר הרמב״ם, תשמע, יש פה שאלה עצומה. השאלה העצומה היא סוגיה חדשה, שבזה הוא בחר לסיים את שמונה פרקים. הידיעה סותרת הבחירה. בחירה חופשית, אתה אמרת יש בחירה חופשית? הידיעה סותרת הבחירה. שראה אם השם יודע, אז הוא מוכרח לעשות. טוב, זה כבר הזמן. תשובת הרמב״ם, שאנחנו לא מבינים. זה תשובת. תשובת הרמב״ם שאין לך שום דרך להבין. למה? כי כשאתה אומר ידיעה אצלך, זה כמו שאני יודע שתיים ועוד שתיים שווה ארבע. אני חושב, אני בן אדם, ללא קשר לשתיים ועוד שתיים שווה ארבע. אבל עכשיו אני יודע הידיעה ששתיים ועוד שתיים שווה ארבע. אצל אלוקים, זה לא ככה. אצל אלוקים הוא והדעת, הוא והחיים, הוא ממשיך חיים. כל הדברים האלה זה ביטויים שאנחנו מנסים להבין אותם ברמה שלנו, בטרמינולוגיה שלנו, כדי קצת להבין את מה אנחנו מדברים. אבל זה לא ככה. כי אלוקים הוא חי בממדים אחרים, במציאות אחרת, בדברים אחרים לחלוטין שאנחנו לא מבינים. דוגמה. אנחנו חיים בשלושה ממדים. יש לנו רוחב, אורך, או גובה. גובה זה לשם, עומק זה גובה בשלילה. זה הבן אדם, ככה הוא חי. עכשיו הגיע איזה ידיד חשוב וחכם, אתה תוכל להסביר לחיה הזאת שיש עומק וגובה? בחיים לא. אנחנו חיים בשלושה ממדים. ואם הקדוש ברוך הוא חי באלף ממדים, איך תבין? אין ממד אחר, זה החיים שלי. החיים שלי זה ככה, ככה, ככה. אנחנו משהו אחר. אני רואה, יש ציפורים שלהם, יש הרבה ציפורים, שיש להם פה עיניים, לא פה. ולכן הם רואים, לא כמונו, אנחנו רואים ככה. מה? כן, הם רואים אחרת, לחלוטין. תסביר לבן אדם שאתה מסוגל לראות, אם פה עלינו עיניים, הם רואים ככה. אתה יכול להבין את זה? לא. כי אני לא יכול, אני צריך להסתובב. מה יש לי פה? אני מסתובב. סוס, הוא לא יכול להבין איך מסתכלים רק ככה. וזה עוד תחושות פיזיות. תבינו, ממדים. אדם חי בממד מסוים. זה הממדים שהוא מכיר. אין לו הכרה אחרת. ולכן, אנחנו לא מסוגלים להבין בממדים שאלוקים חיים. החיים עצמם, זה אותם חיים כמו שאני מדבר איתכם, שהלב פועל, ממש לא. הרי לנו יש תחילה ויש סוף, ויש מלא דברים שמבחינתנו זה החיים. אצל הקדוש ברוך הוא זה מושגים אחרים, לחלוטין אומר. אז מה עכשיו אתה רוצה? להבין איך זה מסתדר, ידיעה ובחירה. זה לא מסתדר. אבל למה זה לא מסתדר? לא בגלל שאין בחירה, ולא בגלל שאין ידיעה, אלא איך שני הדברים האלה מסתדרים ביחד, בחמין, בצ'ון, בחירה וידיעה, אני נכון. זו התשובה של הרמב"ם. הרמב"ם אומר, אי אפשר להבין. תראו מה אומר. עכשיו מיד, הוא כבר התבהר גם כן במה שאחר הטבע, זאת אומרת, זה החוכמה האלוקית כתוב פה למטה, שאין יכולת בשכלנו להקיף מציאותו את הלב לשלמות. וזה לשלמות מציאותו וחיסרון שכלנו, אנחנו לא יודעים. ואין למציאותו סיבות שיוודע בהן. ושקיצור שכלנו מהסיבור, כן, הסבל שלנו קצר מלהשיג, כי קיצור אור הריבות מהשיג אור השמש. אור. הנה, תסתכל בשמש, אי אפשר. אנחנו לא מסוגלים להסתכל על השמש. לא מסוגלים לקלוט את האור. שאין זה לחולשת אור השמש. אם אני לא יכול לראות את אור השמש, שסימן שאור השמש הוא לא רציני. הפוך הוא הנפוך. אור השמש הוא כל כך רציני, כל כך חזק, כל כך עוצמתי, שאתה לא יכול לראות כלום. אלא להיות זה האור יותר חזק מן האור שאני רוצה להשיג. אני רוצה להשיג את אור השמש. אתה לא מסוגל. תיקח יום בהיר, תסתכל על השמש, אתה לא יכול להסיט את אור השמש. אם את אור השמש אנחנו לא יכולים, אז את אלוקים, מה מנחר שמי? לא קשור. ודובר בזה עניין הרבה, והם כולם מאמרים אמיתיים ובוערים. להתחייב לזה שלא נדע דעתו גם כן. אנחנו לא יכולים לדעת מה הוא חושב, ולא נקיבר בשום פנים. היות שהוא דעתו ודעתו הוא. זאת אומרת, אין לו דת אחרת, אין לו משהו התלבטות, אין לו... זה דברים, זה מושגים אחרים. הוא הדת, הוא החיים, הוא האור. אני לא יכול להבין את כל הדברים האלה. וזה עניין נפלא מאוד, והוא אשר נעלם מהם. זה מהם? מאותם החושבים שאדם מוכר על המשמל באמרי, כן? תראו, זה מה תעבדו. ועבדו, זאת אומרת, עובדה רוחנית, זאת אומרת, הם לא הצלחו להבין. כפי שהם ידעו כי מציאותו יתעלה לשלמותו לא תושג. הוא ביקשו להשיג דעתו. עד שתיפול תחת שכליהם, וזה מה שלא ייתכן. כי לו היקפנו דעתו, היקפנו מציאותו. וזה אפשרי? זה לא אפשרי, לא נתן יותר למות אומה, כדי להבין את זה. הוריד והכל דבר אחד, לפי שהשגתו עד השלמות היא, שיושג כמו שהוא במציאותו, הוא השלם מן הדעת והיכולת והרצון והחיים, בזולת זה מתארה. הנעים אי אפשר, זה רק תארים, והתארים האלה אנחנו רק יכולים להביא אותם אם הם מחוץ לנו. אתן דוגמה אחרת. אדם חושב שהוא יכול להבין את המצוות. איך כתוב? כתוב טעם המצווה, נכון? טעמי מצוות, טעמי מצוות. שמעת כבר טעמי מצוות? מה אתה חושב שאתה יכול להבין את טעם המצווה? זה תלוי מה אתה מתכוון כשאתה אומר טעם המצווה. אם אתה חושב שטעם המצווה זה סיבת המצווה, אתה בחיים תוכל. למה? כי אם אני מבין את סיבת המצווה, זה אומר שאני מבין את ההיגיון האלוקי. זה אפשרי? לא. לכן בחיים אני לא אבין את ההיגיון האלוקי. בחיים לא. לכן אני עושה מצוות ולא מבין אותה. תפילים, מבינים? לא מבין. אז למה אתה עושה? יש שם אמר, אבל מה אתה מבין? אני יכול להסביר שיש פה דברים חשובים, אני שם אותם על הראש, והראש, הסמל של הדעת, ואני שם אותם על הזרוע, והזרוע זה הכוח הפיזי, כל זה זה יפה, אבל אתה חושב שזה סיבת הדבר? לא בטוח. אבל אתה יכול להבין את סיבת הדבר? בחיים. כי ההיגיון הוא היגיון אלוקי. ואם אני אבין את ההיגיון הזה, אז זה אחד משתי אפשרויות. או שאני אלוקי, שלא, או שאלוקי הוא קטן. כי אני יכול להבין אותו. אתן דוגמה אחרת. יש בעולם חוקים. מה זה חוקים? אתה יכול להבין אותם? נגיד חוקי תנועה. אתה יכול להבין? כן או לא? כן. מי עשה את החוקי תנועה? בן אדם. לכן אני יכול להבין אותם. אני לא מספיק חכם כדי לעשות את החוקי תנועה, אבל אחרי שעשו את החוקי תנועה וחוקקו אותם, אתה יכול להבין אותם? יכול או לא להבין? בטח נכון. יש לו אדום, אז זה יש לי ירוק. אם ישתנו יהיה ירוק, לא להיק. זה לא ייגמר בטוב. אז לכן אני מבין, אחד עשה אדום כדי להגיד את העצור, שני עשה ירוק כדי לעבור. יש בזה היגיון. איזה היגיון זה? זה היגיון אנושי. היגיון אנושי? אבל במצוות זה השם ציווה. אם השם ציווה, אז ההיגיון הוא אלוקי. אם ההיגיון הוא אלוקי, איך אני אבין? לא יכול. לכן, כשהראשונים כתבו טעם המצווה, זה לא סיבת המצווה, אלא זה טעם. כמו שתואמים בלשון. קצת לסבר את האוזן. אבל הסיבת המצווה, אחרי מותו. זה תשובת הרמב"ם. דרך אגב, יש תשובות אחרות בראשונים. יש תשובות אחרות בראשונים, למשל, הרס"ג אומר שהשם יודע הכל, אבל זה לא אומר שאתה מוכרח לעשות. למה? הרמב"ם אמר זה קושיה גדולה. כי רס"ג אומר שהקדוש ברוך הוא כל כך מכיר אותך, שיודע מה תפעל. זה הידיעה שלו. הידיעה היא שהוא מכיר אותך. זה כמו שאתה אומר לילד, אתה נותן לו שוקולד ונותן לו... לא שוקולד. נותן לו חצי, אתה נותן לו מלפפון. אתה אומר לו, חמודי, הבאתי לך מתנה, פרס. נותן לך מלפפון, חמוד כזה, מלפפון מקולף ושוקולד עם הרבה סוכר וחלב ואגוזים. תבחר מה אתה רוצה. אתה יודע מה הוא יבחר או לא? אתה יודע מה הוא יבחר? אנחנו יודעים מה הוא יבחר? כן או לא? אנחנו יודעים מה הוא יבחר. הוא יבחר בשוקולד. זה לא כזה חידוש. אבל הכרחתי אותו לקראת השוקולד. יש לו בחירה או אין לו בחירה? ככה רס"ג מתאר את זה. הבנתם? יש לו בחירה. הוא יכול לדעת או השוקולד או המלפפון. אבל אני יודע שהוא יקח את המלפפון. לא. זאת אומרת, הידיעה היא לא מכריחה אותך, אבל אני יודע מה זה. אני כבר יודע מראש, כי אני מכיר אותך פיקס. אני מכיר אותך פיקס, אני יודע שבפיתוי הזה לא תצליח לעמוד. אבל היית חייב לפעול בפיתוי הזה? לא. אבל ידעתי שלא תצליח לעמוד. אני ידעתי שפה אתה תעבוד. הבנתם את הרס"ג? הרמב"ם אומר לך. הרמב"ם אומר, אני לא יכול להבין את הסתירה בין ידיעת השם לבחירה. לא יכול. יש תשובות אחרות, יש רמב"ג מאוד מורכב, הוא אומר שידיעת השם היא לא בפרטי, היא רק בכלל. ויש גם תשובות אחרות שבעצם אנחנו הרי לא יודעים את מה מה שהקדוש ברוך הוא אמר. מה כתוב את זה הקדוש ברוך הוא? אנחנו לא יודעים. ואנחנו לא יודעים, אז תמיד יש לנו בחייה. טוב. אבל אני אוהב את הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אתה לא יודע. הוא לימור את הספר כדי שיהיה נחמד, הנה כבר ביארו. כי המחשבה והסתת דעתו סיכלות גמורה, זה טיפשות. זולת שנדע שהוא יודע. כמו שנדע שהוא נמצא, הוא נמצא. אתה מבין מה זה? זה שהקדוש ברוך הוא נמצא. אתה מבין מה זה? לא. אז איך אתה רוצה להבין את הידע שלו, את הדעת שלו, את הידיעות שלו? ואם נשאל איך הוא דעתו, דבר שאמרנו, לא נשיג. כמו שהוא נשיג מציאותו בשלמות, הוא כבר בונה מי שרצה להשיג דעתו, התעלם. למה? החקר אלוהה תמצא? מה, אתה יכול בכלל לנחקור? היוצא מכל מה שאמרנו, כי פעולות האדם מסורות אליו. זה הסיכום של הרמב״ם. וברשותו להיות צדיק, ברשותו גם להיות רשע, מבלי הכרח מת השם על אחד משני המצבים. כל פעם אתה בוחר. ולזה יחויבו המצוות, והלימוד, וההכנה, והגמול, זאת אומרת השכר, והעונש, ואין בכל זה קושי. אמנם תואר דעתו יתעלה והשגתו לכל הדברים, הרי שכננו יקצרו מזה. זאת אומרת, לא יודעים. כפי שביארנו, וזה כלל מה שהתכוונו להודיע בזה העניין, כבר הגיע העת להפסיק הדברים הנה ולהתחיל פירוש המסכת, כי כל זה זה הקדמה לשביל מסכת אבות. השאלה הקדמנו אלו הפרקים.